טופקאסט, פודקאסט בנושא ביטוח, פיננסים וצרכנות נבונה.
ברוכים הבאים לפרק מספר 2 של העונה השנייה שלנו, של פודקאסט מבית טופי צרכנות לביטוח. אני חנן קנן, לצידי עומרי אדרי. שמחים לארח חבר יקר, ארז קראוס, בעלים של קראוס סוכנות לביטוח. אהלן ארז, ברוך הבא.
ארז, מה המצב? מה קורה?
מצוין, כיף להתארח פה, תודה רבה.
איזה יופי שבאת, איזה כיף לחיים.
חיים.
חיים, לחיים. חיים, לחיים. חיים, חיים טובים. ארז, אתה בעצם הבעלים של קראוס סוכנות לביטוח, שאתה בעצם יושב על שיבר מאוד חשוב, שזה בעצם הדור ממשיך. של הסוכנות.
נכון.
אגב, דור ראשון, שני, שלישי?
דור שני.
דור שני.
חגגנו 50.
איזה יופי.
יובל.
איזה כיף.
מזל טוב.
מזל טוב. מזל טוב.
תודה.
היו חגיגות וזהו, שמפעם התקציב לא היה...
לא חגיגות כמו בטובית, אבל היו חגיגות.
יפה, יפה. אז מה, מי אתה בעצם, ארז?
אני בן 40 עוד כמה ימים, גר בתל אביב.
מזל טוב.
תודה רבה. נשוי פלוס שתי בנות ועוד אחת בדרך.
בעזרת השם, מזל טוב.
מזל טוב, מזל טוב.
דור ממשיך בקראוס סוכנות לביטוח. נכנסתי לסוכנות לפני שנת 2015, אחרי תקופה של 5 שנים בשוק ההון. אני זוכר כשנכנסתי, זה היה בדיוק בתקופה שהיה את חוזר הצירוף בביטוח אלמנטרי.
מה הוא אומר ל...
ספר לקהל מה זה אומר.
בשפה הפשוטה זה אומר שמעבודה יחסית מאוד קלה, מבחינה תפעולית ומחירתית של ביטוחי רכב, דירה, התחום נהיה מאוד קשה, מאוד מורכב, מבחינה תפעולית, מבחינה רגולטורית, ואני זוכר שהגעתי מארגון גדול, שנתן לי בעצם מעטפת, חזה נפוח, וחשבתי שהעולם הזה יהיה עולם הרבה יותר פשוט.
איפה היית לפני?
הייתי לפני בדש, עברנו את המיזוג שלהם ממיטב. היום זה מיטב,
כן.
זה היה מיטב דש, היום זה רק מיטב.
כן.
וניהלתי צוות של טלמיטינג, של תיאום פגישות. והגעתי לסוכנות, ואני זוכר שעברנו תהליך של פחות 2-3, של בעצם למפות מחדש את כוח האדם. היינו צריכים להגדיל את כוח האדם בעסק פי 2, בלי להגדיל את התיק. רק בשביל לעמוד בתנאי הרגולציה, רק בשביל לעמוד בדרישות בחידוש ביטוח.
זאת אומרת, אותה עבודה שעשו חצי מהאנשים לפני כן, צריכים עכשיו פי 2 כדי לספק את אותה עבודה.
הייתה לנו בחורה אחת שעשתה גם חידושי רכב וגם מכירות רכב. הייתי צריך להגדיל את זה לצוות של 3 עובדים. אותו דבר היה לנו בדירות, גם בעסק. היה לנו תהליך מאוד מורכב, ואני חושב שרק אחרי 5 שנים הצלחתי להרים את הראש ולמצוא צוות מתאים. ולגייס את העובדים המתאימים ולהבין איך צריכים לתפעל את המערכת במציאות החדשה. אני חושב שעם כל המחשבה של הדיגיטציה שהייתה רלוונטית אז כמו היום ותפעול ואוטומציות, הבנו שהעבודה עם כוח אדם היא קריטית, והיום אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים בסוכנות, איך אתה בעצם מתאים את כוח האדם ומייצר עסק שבסופו של יום הוא עסק רווחי.
עקב אכילס של רוב העסקים, לא רק סוכנות ביטוח, לפי דעתי, שמתמודדים עם זה יום-יום. אין ספק בכלל.
נכון.
ברמה הכללית, אתה בתור בן ממשיך, אמרנו את זה טיזר קטן בהתחלה, איפה זה פוגש אותך במהלך הדרך? כאילו, אתה נכנס לסוכנות שאיך אמרת? 50 שנה.
נכון.
זה לא פשוט.
היה לנו גם הרבה שיחות על זה ביחד, באירועים משותפים שלנו. אני חושב שהקושי בלהיות דור ממשיך זה קודם כל למצוא את האני שלך בתוך העסק. איך אתה מביא את עצמך, איך אתה מבדל את עצמך מהדור המייסד. אבא שלי הוא סוכן כל יכול, הוא ניהל את זה בצורה אינדיבידואלית שהתאימה לו ופחות מתאימה היום. ולקח לי כמה שנים טובות להבין שקודם כל אני צריך לשים את האגו בצד. ביום ששמתי את האגו בצד, זה לא לקח לי לא שנה ולא 2, הצלחתי למצוא את הבידול ממנו. הצלחתי להביא את עצמי לתוך העסק, ואני חושב שמשנת 2020 עד היום התחלנו לראות את השינוי שהלך וצבר תאוצה. העסק השתנה, העסק התאים את עצמו למציאות של היום, העסק התאים את עצמו יותר לאופי שלי, וגם היופי הוא שכשאבא שלי הבין וראה את זה, אז הוא גם ידע לתת לזה לקרות, הוא ידע להוריד רגל מהגז ולאפשר לי להביא את עצמי לשם, ובעצם לקחת את העסק לשלב הבא.
יפה. אני רוצה לחדד את זה עוד קצת, כי אני אגיד לך מה אני, בחבר'ה שלנו יש הרבה מאוד עסקים מאוד מאוד גדולים, לא בעולם הביטוח, שהם בנים ממשיכים, או בנות ממשיכות, ויש איזה שכאילו, אתה מתעורר בוקר אחד, וכאילו האבא או האמא הופכים להיות שותפים של הילד.
נכון.
כאילו, הכנסת שותף פעיל לעסק. בסדר? הגדרה, שותף פעיל, לא הכנסת שקל, נכנסת, אתה פעיל בעסק. ואז אתה כאילו מתחיל למפות את העסק, ואתה כאילו מגלה עקב אכילס פה, עקב אכילס פה, עקב אכילס פה, עקב אכילס פה, דברים לשיפור, דברים לשימור. אבל הדברים לשיפור הם קלים. לילד שהוא דור ממשיך. מה שקשה דווקא זה הדברים לשיפור. ששם בעצם נהיה איזשהו מפגש. אז רציתי שתרחיב לנו בנושא, כאילו, איפה הנקודה שכאילו הגעת אליה, ומה שנקרא, אבא שלך שחרר את המושכות. אמר, וואלה, הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, זה בדיוק מה שהיה חסר לי בעסק, אני שם את כל הג'יטונים שלי שם, מה שנקרא.
אני אענה לך, אני אלך שלב אחורה, אני אגיד לך איפה הנקודה שאני מצאתי את עצמי בצומת והבנתי שאני חייב לעשות שינוי. זה הנקודה שהתחלתי למדוד את ההכנסות של העסק, ואנחנו מדברים על עסק ששנים רבות נשאר יציב, שמר על רמת הכנסות דומה, על רמת רווחיות דומה, ומצאתי את עצמי אחרי 4 שנים בעסק מושך שכר, ובעצם לא מגדיל אותו. לא רק שלא הגדלתי אותו, פתאום כשהתחלתי למדוד, ראיתי שהעסק הולך וקטן, גם קטן בהכנסות וגם קטן ברווחיות.
מה זאת אומרת?
כי השכר שלך השפיע על
לא רק השכר שלי השפיע, לא הבאתי, לא, התמקדתי המון בטיפול. אמרתי לכם, גם הייתי צריך לייצב את העסק, אבל מצאתי את עצמי בסופו של דבר, שאלתי את עצמי, איפה אני מביא תועלת אמיתית ברמת ההכנסות, ברמת הרווחיות לעסק? ובנקודה שהבנתי שזה לא קורה, לא אחרי שנה ולא אחרי שנתיים, אז ביני ובין עצמי קיבלתי החלטה. כמו שאמרתי, הרי אחד זה לשים את האגו בצד ולהבין שאני צריך לשנות את אופן ההתנהלות שלי. אני לא יכול להמשיך לעשות את הכל לבד כמו שאני עושה את זה עד היום. ולקחתי עזרה, לקחתי ייעוץ חיצוני, היה לי גם יועץ פיננסי שעזר לי להבין ולנהל את הצד הפיננסי בעסק. לקחתי יועצת ארגונית שליוותה אותי תקופה מאוד ארוכה, 5 שנים היא ליוותה אותי. ובעצם פתאום התחלתי להרגיש שאני לא לבד בתוך הסיטואציה הזאת. שיש לי אנשים מסביבי כמו מטה חיצוני באוטסורס שעוזר לי. ונותן לי את הגב שאני צריך, ועוזר לי בסיור מוחות. ומשם התחיל השינוי. שאלת איפה אבא שלי הבין וראה, אז מאותה נקודה לקח שנה ולקח שנתיים, ואז באמת ראינו שהתוצאות משתנות ומתחילות להתהפך לכיוון חיובי, וכשזה קרה גם הרעב שלי, והתשוקה שלי לעסק השתנתה, וכשאתה מחבר את כל המשתנים האלה ביחד, באותה נקודה הוא התחיל לשחרר.
אתה אומר כאילו שדווקא מישהו חיצוני נתן לו איזשהו זרקור, יכול להיות במילים אחרות, לראות את הדברים החיוביים ואיך זה מתפתח, וגם לך ברמה האישית.
נתן לי. הוא לא צריך כלום. הוא עוד שלא עשה. חשוב שתבינו, אתם בניתם עסק מאפס. אתם לא יודעים מה זה להיכנס למשהו קיים. הוא עוד שלא עשה, מבחינתו. אז כשהוא הסתכל מהצד, דרך אגב, ברגעים שהכנסתי יועצים חיצוניים, הוא לא היה בעד.
תמיד, זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו.
שגם משהו מאוד אישי, שכאילו הוא לא מוכן לשחרר אותו.
לא רק זה, הוא גם, עד היום יש לנו שיחות על זה, הוא אמר, אתה כרגע הולך להוציא עוד כסף, על דברים שאני לא רואה איך הם יועילו, אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה לבד, אתה לא צריך את העזרה, ומבחינתו זה לא היה מהלך נכון.
זה מצחיק, אבל מטורף, איך זה בכל הענפים, תמיד שיש בן ממשיך, זה כאילו, תמיד מסתכם באותם דברים.
כן, זה כאילו עסקים שונים, נושאים שונים של עסקים, אבל
חושש מאנשים חיצוניים שיכנסו ויבואו ויעשו שינויים שלפעמים לא כל כך נוחים לו.
נכון, אבל שנים ניגנתי על זה שהקושי בדור ממשיך היא בדרך כלל הדור המייסד שלא משחרר. זה הסיפור שהיה לי נוח לספר לעצמי. והיום כשאני מסתכל על זה אחורה, אני מבין שהבעיה הייתה אצלי, לא אצלו, בתהליך ההתבגרות שלי לתוך העסק, בתהליכים הפנימיים שלי. אני, הייתה לי איזו תמונה או מחשבה או פנטזיה שהדברים יהיו בצורה מסוימת והמציאות מכה לך בפנים. ואתה מבין שאתה צריך לשנות ולעשות את זה אחרת.
שמע, זה יפה. אני אגיד לך מה אני רואה את זה כאילו כעסק. שאתה בעצם רוצה לצמוח, זה כמו, אני קורא לזה מודל פירמידה. אתה, ככל שהבסיס הוא יותר רחב, השפיץ אתה יכול לעלות אותו יותר גבוה. וזה יפה, הלכת לכיוון הזה בדיוק של מודל פירמידה, כי יכלת הכי קל, זה לא הכי קל, אבל יכלת ללכת כדי להראות, להציג רווחיות מהירה, מה היית עושה? היית הולך ישר לאגף המחירות, נותן שם את העבודה, ואז הטיפול והשירות שלא איבט אותו מספיק, היה אוכל אותה. ואז בעצם מי שהיה נפגע, זה הלקוח, מה שנקרא תוצאה ארוכת דווח, שם היה הבעיה. אתה הפכת הפוך, זה גם איזשהו סיכון. כי בסוף, 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 אבא שלך נתן את המפתחות. תדע את המושכות. מה חכך? תרביץ, מה שנקרא. אתה הלכת אחורה, אתה אמרת, רגע, שנייה. בוא נסדר את העניינים, בסדר? בואו נסדר את הבית, ואז נזמין את האורחים. וזה הצליח, לימים.
זה הצליח, אבל גם את זה עשיתי. מה שכרגע תיארת, היה לי תקופה שלקחתי על עצמי את המחירות בביטוח חיים. מכרתי המון, ולא היה לי את התשתית הטיפולית לטפל בזה. אז גם אז ייצרתי הרבה מחירות, ואז בטיפול חווינו קשיים מאוד גדולים עם הלקוחות. אז גם את זה עשיתי וחוויתי ונכשלתי, אבל אני חושב שבתוך תהליך ההתבגרות של מישהו שמגיע לעסק קיים, הלמידה להתמודד עם כישלונות וללמוד מהם ולהתבגר מהם היא קריטית. נכשלתי הרבה יותר פעמים ממה שהצלחתי, והכישלונות עזרו לי לבנות עצמי ולהצליח היום, וגם זה לא קרה מהר. בהתחלה כל כישלון הייתי לוקח מאוד קשה, הייתי נשאר איתו, הייתי, אתה יודע, זה יכול להוריד אותך, אבל בשלב מסוים אתה לומד לקבל את זה ולבנות את עצמך מזה.
שאלה על מה שנקרא העולם, שנקרא נכנסת לעולם של שותפות. בסדר, אני מפריד רגע את האבא ילד בצד. יש לך גם אלמנט של התייעצות אחד עם השני, כאילו כבר בהתחלה הייתם עושים סיור מוחות ובוחנים כל תהליך, כי אנחנו לדוגמה, אנחנו בטובית כאילו כמה שותפים, ואנחנו בעצם עושים, נגיד, סתם דוגמה אחת לשבוע, מפגש עם יועץ עסקי, שעושים סיור מוחות, מה היה, דברים לשפר, דברים לשמר, ובעצם, אתה יודע, יש חיים מלחלוק. עכשיו, פה אתה בסוף, עם השותף שלך, אתה אוכל איתו ארוחת ערב ביום שישי, והוא אבא שלך. אתה גם צריך, אתה יודע, לשתף אותו ולפקוד לו על דברים אחרים, ושהוא יהיה אצלך, הוא בסוף גם בשתי כובעים, הוא בכובע של שותף וכובע של אבא. אז איפה הגבול הזה עובר, כאילו?
קשה מאוד לשים את הגבול בין האישי לבין המקצועי. לפעמים זה כמעט בלתי אפשרי, אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו תמיד מתייעצים. אני לא עושה, עד היום דרך אגב, אני לא עושה מהלך קריטי או שונה ממהלך העסקים הרגיל של העסק מבלי להתקן אותו מראש ולקבל את ברכתו. אני לא זוכר פעם שרציתי לעשות משהו והוא סינדל את זה, הוא אמר לי לא, אבל אני יכול להצביע על המון פעמים שהוא נתן את האינפוט שלו, את הדעה שלו, והצליח לשכלל את זה ולקחת את זה למקום טוב יותר. אז אנחנו תמיד מתייעצים ותמיד עושים את הסיור מוחות הזה. יאמר לי זכותו שהוא תמיד פתוח לשיח, ואני חושב שזה קורה עד היום, ואני מאחל, אבא שלי עוד מעט בן 80, אני מאחל שהוא ימשיך להיות שותף פעיל ולייעץ ולעזור לי גם ל-20 שנים הבאות.
אני אגיד לך מה, ארז, אנחנו מכירים שנה וחצי, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים של הפודקאסטים שלנו, לגבי איך שהכרנו, והרבה מאוד אנשים יראו את זה בצורה לא טריוויאלית, שאנחנו סוכני ביטוח, בעלים של סוכנות ביטוח, וגם אתה בעלים של סוכנות ביטוח, ואנחנו משתפים אחד את השני, ואנחנו כמו שותפים לכל דבר, קולגות, ולא מתחרים בשום צורה. ואני יכול להעיד שבאמת, גם למדתי ממך הרבה, גם כמובן מתייעצים אחד עם השני על הרבה מאוד דברים, ואני חושב שהבאת את הסוכנות היום ב-2024-2025, כי אני מסתכל על זה מיד שנה שהכרתי אותך, למקום מאוד מאוד חיובי. איפה הדבר שאתה יכול לשים עליו את האצבע, שאתה אומר, פה אני טוב, פה עשיתי שינוי חיובי, פה עשיתי משהו שהוא באמת קידם אותנו קדימה, ואני מרגיש שזה ארז. ארז עשה את זה.
תראה, אני יכול להגיד לך, קודם כל, ברמה האישית והחברית, מה שקורה איתנו, עם כל החברים והקבוצה שהתגבשה דרך הפניקס, זה...
שוב להגיד, באקדמיה.
באקדמיה, מחזור ראשון שולט, אני אומר את זה, אני גם צריכים להדפיס חולצה כזאת.
אנחנו נעשה.
אבל אני אומר את זה, ואני אמרתי את זה גם אז כשנפגשנו ולא הכרנו. הייתה לי כבר גישה שהתגבשה של גם מול סוכנים, היות וגדלתי לסוכן ותיק, שבתור ילד הייתי רואה שאין לו הרבה חברי אמת שהם סוכנים וקולגות, וכאילו הם היו אדם לאדם זאב. וראיתי כמה זה פגע בו בהמשך הדרך, שהיא יריבות כזאת עם כל הסוכנים וחוסר אמון. ואני התגבשתי ועשיתי בדיוק ההפך. אמרתי, אני רוצה מסביבי חברים, אני רוצה קולגות, אני רוצה שיהיה קר פורה שנוכל לחשוב ביחד ולשתף בלי פחד שהם יעתיקו או ייקחו לי, יש מספיק לכולם בתחום. וזה מה שעשינו, ולשמחתי גם איתכם וגם עם עוד קבוצה גדולה של סוכנים, כולם ידעו לבוא ולשים את האגו בצד, ונוצרו חברויות שמעבר לשיתופי פעולה או מקום שאפשר לשתף בו בערך, חברויות אמיתיות לחיים, שאני חושב שזה ההישג הכי גדול והברכה הכי גדולה. ואני חושב שזה פתח לי את האפשרות לבדל את עצמי גם, ולהבין ולראות מה אתם עושים ואיך אתם עושים את זה במיתוג שלכם ובאסטרטגיה שלכם. ואיך גיא שיושב פה לידינו ויהיה בפרק הבא מנהל ומודד ויודע להיכנס למספרים בצורה יוצאת דופן, ואיך חנון היקר יודע לסגור כל עסקה ולהיות בשטח. ובאמת מכל אחד ידעתי לקחת משהו, ואני חושב שאם אני צריך לשים על עצמי משהו שמבדל אותי היום מאחרים, זה שאנחנו כבר 5 שנים גובים שכר טרחה מלקוחות ומייצרים איזושהי נפרדות מהעולם של עמלות בחברת הביטוח שהוא הולך ונשחק, ומייצרים מקור הכנסה נוסף ישיר מול הלקוחות ולא תלוי בחברות הביטוח. אם אני צריך להגיד על משהו אחד שאני יכול לראות אותו כהצלחה גדולה ברמה האישית, זה זה.
שזה מגיע כאילו זרקת על זה טיזר קטן לגבי השחיקת עמלות. לפעמים לקוח יכול לראות את זה בצורה פחות טובה שיש לו שכר טרחה, אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה עבורנו. בסופו של דבר אנחנו עובדים בענף מאוד מאוד קשה, שמצריך המון עבודה. כמובן, כמו שציינת, צריך כוח אדם, יש הרבה עלויות, ולפעמים גם צריך לשלם גם שכר טרחה, כי זה חלק מהעלויות הספציפיות שלנו.
גם צריך לשים את הדברים על השולחן, אתה יודע, לקוח לפעמים היום חושב, הוא עכשיו עשתה לו ביטוח עסק ב30,000 שקל, הוא חושב שכאילו...
חושב שהכסף הולך אליי.
לא, הכסף הולך אליך. הוא לא חושב, הוא בטוח. העמלה המינורי שנגזרת משם, היא בעצם זה ללוות את הלקוח לאורך כל השנה, ולתת לו שירות, ויש לקוחות גם שמתקשרים גם פעמיים בשבוע, ולשאול דברים, ואנחנו כבר נרקם פה בעצם חברות של סוכן לקוח, למקום שכאילו גם לייעוץ לדברים אחרים, כי בסוף סוכן ביטוח הוא פוגש אותך בכל התחנות. במיוחד סוכנות ביטוח כמונו, בסדר? סוכני ביטוח כמונו, שהם בעצם מוכרים את כל המוצרים. אז בסוף לקוח מגיע לעבודה חדשה, אז הוא מתקשר אליך. קונה אוטו חדש, הוא מתקשר אליך. הוא פותח עסק חדש, הוא מתקשר אליך. נולד לו ילד, הוא מתקשר אליך ביטוח בריאות. קונה בית, יש לו ביטוח משכנתה. בסוף, בסוף, בסוף אתה פוגש את הלקוח לאורך כל התחנות של החיים שלו. ובסוף בעצם נרקם פה בעצם איזושהי חברות. וחשוב לי לציין שבסוף, בסוף גם העמלה שנגזרת מזה, היא עדיין לא מספיקה לאורך כל התהליך השנתי או ה-for life, שאתה מלווה את אותו לקוח וגם הייעוץ. כי בסוף לקוח, סתם דוגמה, הוא צריך עכשיו איזשהו ייעוץ משפטי, הוא מתקשר לאורך דין, הוא אומר לו, בוא חמוד, שאת בגישה שלי הוא לקח וכך. תגיד, נכון. נשאר מדבר, בכיף. פה אתה בעצם יכול לתת ייעוץ ללקוח, או לדבר איתו על פוליסה, או לתת לו איזושהי הצעה לביטוח שלו, קחת לך גם ימים, ובסוף זה לא ייסגר. אז כאילו, אני כן חושב שזה יפה מה שאתה אומר, מבחינת השכר טרחה, כי בסוף זה גם מביא אותך למקום שאתה גם נותן שירות הרבה יותר במקום נינוח.
נכון. אני ממש מסכים. אני יכול להגיד ברמה הכלכלית, דרך אגב, אני גם אומר את זה ללקוחות שמתעניינים ושואלים. בהתחלה היה לנו המון התנגדויות ולקוחות שאמרו, אבל אתה מקבל עמלה מחברת הביטוח, למה אני צריך לשלם לך בנוסף? והתשובה היא תשובה פשוטה. א', העמלות מחברות הביטוח בתחום האלמנטרי ב10 שנים האחרונות ירדו ב50%, ועלויות התפעול שלנו עלו ב50-100%. אז לא צריך להיות עם תואר בכלכלה בשביל להבין את המשמעויות. ובהסתכלות שלי גם העמלה מחברת הביטוח היא עמלה תיווך לכל דבר ועניין. התפקיד שלי הוא למצוא ללקוח את הפתרון המתאים והטוב ביותר עבורו, במחיר הנכון ובתנאים הנכונים. ובמהלך השנה אני מחויב ללוות אותו ולספק לו שירות. אם הלקוח יתקשר אליי ביום שישי ויגיד אני נכנס לטסט, אני לא מוצא את תעודת חובה, אז אני אשים את הילדה רגע בצד, אם אני עסוק, או כל דבר אחר שאני עושה, ואני אפתור לו את הבעיה. אם הוא יתקשר אליי ב-10 בלילה, חס וחלילה, כי יש לו תביעה, הוא עושה תאונה, או יש לו נזילה בבית, אני לא אענה לו ויגיד לו, נחזור אליך מחר. אני אפתור לו את הבעיה באותו רגע. ובגין השירות הזה, מגיע לי לבקש בתמורה, עלות מסוימת במהלך השנה. לא צריך להתבייש לעשות את זה. וכשהתחלנו לעשות את זה, חווינו קשיים מאוד גדולים מול הלקוחות, התעקשנו ובנינו סיסטם, גם מול הצוות וגם מול הלקוחות, והיום זה שיח אחר לגמרי.
יפה. אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה, שהיא... ההסתכלות שלנו בטופביט היא סופר חשובה, ואנחנו מסבירים אותה ללקוח, כחלק מחוויית השירות. מה לדעתך החשיבות שלאותו לקוח, אותו בית אב, יהיה לו את כל המוצרי ביטוח שלו באותו סוכנות ביטוח?
אני חושב שזה מצב אידיאלי לשני הצדדים, אבל הוא דורש מצידי, אם אני רוצה להגיד ללקוח, אני רוצה שכל התיק הביטוחי שלך יהיה אצלי, רכב, דירה, אם הוא עצמאי, עסק, פנסיה, חסכונות, בשביל שזה יקרה, אני מחויב לספק לו את השירות הכי טוב שיש בכל התחומים, וזה אתגר לא קטן.
נכון.
אני מכיר סוכנים נהדרים בתחום מסוים.
אתה צריך סופר, להיות סופר מקצועי.
אתה צריך להיות מקצועי בהכל, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה צריך שתהיה לך תשתית מתאימה.
נכון, וגם צוות שילווה אותך בצורה
נכון, מתאימה. נכון, אתה צריך לדעת לנהל את הדאטה גם. ברגע שלקוח נכנס אליך במוצר מסוים, לדעת לעטוף אותו בקצב שנכון לו בשאר המוצרים. אני יכול להגיד שזה, אם אני מסתכל על האתגרים שלי הלאה, בצמיחה של העסק וביכולת של העסק לשרוד את מה שהולך להגיע עם ה-AI ועם התחרות מול חברות הביטוח, מול סוכנויות הביטוח הגדולות, אני חושב שזה היכולת לקחת את הדאטה ולמקסם אותה ולנהל אותה נכון. ואני יכול להגיד בלב שלם שאני עוד לא שם, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל שנצליח לקחת לקוח מנקודה שיש לו ביטוח רכב, לנקודה שתוך שנה או שנתיים, או רוב התיק שלו יהיה אצלנו. זה האתגר היום, זה, לדעתי, עבור כל סוכנות ביטוח. בדיוק.
זה אתגר שהוא הדדי לכולם, לפי דעתי, יש את זה בכל סוכנות. מעטים הסוכנים שעושים את כל המוצרים, שמוכרים את כל מוצרי הביטוח. מעטים מאוד. במקרה, אנחנו באותה סירה במקרה הזה. וגם אני חושב, בהמשך שמה שאורי שאל אותך, הנושא הזה לא חייב לקרות כאן ועכשיו. זאת אומרת שלא שמחר הוא יצטרף לרכב, יום למחר אתה כבר צריך להיות בביטוח בריאות שלך. אנחנו פה, אנחנו יודעים לתת את השירות, אנחנו נכון. יודעים להוכיח את עצמנו.
נכון.
הרבה פעמים קורה שבן אדם חווה איזשהו מקרה ביטוחי, ובעקבות המקרה הביטוחי הוא אומר, אין בעיה, הבנתי, יש לי פה על מי לסמוך, אני מעדיף שהכל יהיה אצלכם. את האמת שזה המקרה שקורה הכי הרבה בדרך כלל. אוקיי?
נכון. הסיפור הקלאסי.
במקרה ש... בדיוק, במקרה שבן אדם בא ומצטרף אליך עם כל המוצרים, כן, זה עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד חשובה, וכן, זה אמורה להיות אסטרטגיה לכיוון 26-27, בגלל הסיבות שאמרת, אני אין לי ספק בכלל. ובהמשך השיר לזה, רצינו לדבר על העניין של לבנות תיק אלמנטרי יציב, אוקיי? תיק אלמנטרי, מי שלא יודע, זה הביטוח הכללי, שברובו מדובר על ביטוח עסק, דירה, רכבים, שהוא הבסיס שלו. סוכנות גדולה כמוכם, רציתי לדעת באמת איך אתה מייצב אותו, איך אתה עושה את זה בצורה הכי נכונה שיש.
זו שאלה מעולה. אני חושב הלחם והחמה בתחום האלמנטרי זה ביטוחי הרכב. אני גם לא מתבייש להגיד שתחום הרכב הוא לא תחום רווחי. אם תראה לי סוכן שיגיד לי, יש לי תיק רכב והתיק הזה מאוד רווחי, או אני לא אקנה את זה. אני חושב שזה תחום שהוא דורש הכי הרבה תפעול, והכי הרבה עלויות, וצריך לדעת לקחת את התחום הזה, ומשם להגדיל את תיק הלקוח. לקוח שעושה אצלך ביטוח רכב, ולא תדע, ביטוח רכב בלבד, ולא תדע תוך שנה לייצר איתו עוגן, למשל ביטוח דירה, כנראה שכשהוא יגיע לחידוש, והוא לא יעבור חס וחלילה תביעה עם חוויה טובה, שתשאיר אותו אצלך, הוא גם עבור 50 או 100 שקלים יעדיף ללכת למתחרים. אבל אם תדע לתפוס אותו במוצר נוסף ולתת לו ערך במוצר נוסף, כנראה שהלקוח הזה ימשיך איתך, וכשיגיע החידוש שלו של הרכב, הוא יקבל 100 שקל פחות, הוא יגיד, רגע, אבל גם הדירה שלי בטופביט, אני לא אתחיל עכשיו לזגזג בין, כבר שמתי שם גם את הרכב וגם את הדירה.
חוויית שירות שלי הייתה יפה וטובה.
כנראה, נכון, כנראה שתדע לשמר ולהשאיר אותו, אז אני חושב שבשביל לייצר תיק אלמנטר יציב, אתה חייב לדעת לתפוס את הלקוחות במוצר נוסף ולא במוצר בודד. בתחום האלמנטרי.
כן. טוב, ארז, אנחנו לקראת סיום. מה היה מאוד כיף. שאלה קטנה ואחרונה, והכי חשובה לצופים שלנו. נשמח אם תיתן לנו איזשהו מקרה, מקרה ביטוחי שהיה לך, שפתרת את הבעיה ללקוח, ואמרת לעצמך, וואלה, אני במקצוע הנכון. אני בטוח שיש לך הרבה סיפורים כאלה.
כן.
תן לנו את האידיאל.
אני אבחר לספר לכם דווקא על, על אחת החוויות הכי חזקות שהיו לי ב... לא, אני חושב שבסוף אנחנו מול הלקוח בתחום הביטוח, אנחנו האבא והאימא שלהם של ניהול הסיכונים. והייתה לי לפני, לדעתי, שנתיים, לקוח פנה אליי, לקוח קיים שלי, תיק מאוד גדול, ואמר לי, שמע, יש לי חבר מאוד טוב, יש לו תיק ביטוח של מאות אלפי שקלים, אני כבר כמה שנים מנסה, ותיאמתי לך פגישה איתו. אני רוצה שתלך ביחד עם אבא שלך, הוא בחור מאוד רציני, פרופסור, ידוע, תלכו אליו לפגישה. נסעתי עם אבא שלי לפגישה, הגענו אליו למשרדים, ביגאל אלון, נכנסים לפגישה, הוא מגיע עם המזכירה שלו, מוציא קלסר כזה ענק עם התיק הביטוחי שלו, שם את הקלסר על השולחן, מסתכל עליי ועל אבא שלי ואומר לנו, טוב, בואו תראו איך אתם משפרים לי את התיק. אמרתי לו, בוא נראה מה יש. קיבלתי את הקלסר, פתחתי את הפוליסות וראיתי שאותו סוכן שמטפל בו זה קולגה שאני מכיר אפילו טוב, שאני סומך עליו, שאני יודע שהוא סוכן מקצוען. אחרי שראיתי את השם, נתתי מבט על הפוליסה, אמרתי לו, תקשיב ידידי היקר, אתה בידיים טובות, אין לך סיבה לראות בשדות זרים. הכל בסדר.
איך אבא שלך הסתכל עליך שם?
3 דקות, גישה. אבא שלי היה בהלם, וגם הוא היה בהלם. אמר לי, רגע, אבל מה, אין לך מה לבדוק, אין לך מה להציע? אמרתי לו, לא, אני מכיר את הסוכן, הצצתי בפוליסה, פוליסה טובה, אתה בידיים טובות. ואז הוא אמר לי, תשמע, לא חוויתי דבר כזה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני מצטער שבזבזתי לך את הזמן. אמרתי, לא בזבזת לי את הזמן. ההפך, אני מבחינתי, אתה בידיים טובות, אני מרוצה. אני שמח שבאתי לפה. יצאנו מהפגישה, אבא שלי נתן לי חיבוק גדול, ואמר לי, אני גאה בך, כל הכבוד.
זה יפה.
כן, כן. וכשהייתי באוטו בדרך הביתה, אותו סוכן התקשר אליי. ואמר לי, תשמע, הבחור התקשר אליי, רציתי להגיד לך, תודה, זה לא מובן מאליו. וזה חוויה, אותה חוויה, ואני יודע למכור, ואני יודע לסגור עסקאות. אני חושב שאותה חוויה זה משהו שנשאר איתי עד היום. איזושהי חוויה אמיתית וכנה לעשות עבור הלקוח מה שטוב לו, בלי אינטרס אישי. ואני חושב שהגישה הזאת בסוף מביאה עסקים ומביאה לקוחות, כי הלקוחות בצד השני צמאים לדמות שהם יכולים לסמוך.
נכון, מאמין בזה, אתה לא מבין כמה אני מאמין במה שאתה אומר. ריגשת אותי האמת.
באמת ריגשת.
ואני אגיד עוד משהו, העולם שלנו הוא עולם, שם אותנו בצד, הוא עולם קניבלי. סוכנים יקחו עסק בכל מחיר, יריבו, גם כשתסגור עסקה, וחווינו דברים כאלה, סגרנו עסקה, הגיע סוכן והוריד בשקל ושתיים, וגם סוכנים מוכנים לעבוד בלי עמלה, העיקר לקחת את העסק. ובעולם הזה לעשות פעם אחת טוב, ולקבל את הטוב הזה בחזרה, זה זכות גדולה.
יפה.
זה בטוח.
יפה מאוד. אחלה סיפור.
מי שישמע את הפודקאסט שלנו, לא ידע, והוא מכיר אותנו ביום יום, לא יאמין איך ניהלנו שיחה כזאת שקטה ורגועה בינינו שלושתנו. כי אנחנו ביום יום הרבה יותר אנרגטי מהשיחה, אבל הייתה באמת, למדתי ממך הרבה.
גם אני ממך.
תודה רבה קודם כל שבאת.
תודה רבה.
תודה שהזמנת.
אני בטוח שגם מי שצופה בנו למד וקיבל מפה הרבה מאוד דברים והרבה מאוד פידבקים שיכול להשתמש בהם בעתיד. בעזרת השם, שניפגש בדברים טובים. שכל החטופים יחזרו הביתה.
אמן, אמן.
חכים להם, ממתינים להם.
אמן.
וניפגש בדברים טובים תמיד.
אמן, היה כיף.
חברים, תודה רבה.
תודה, תודה.